ערב טוב.
פשוט.
כן, יום שני, שבת קודש. שיעור האחרון לשנת תשס"ז. שיעור שאם אפשר רק נזוג לי בבקשה. גרוני לא על הקו. כן, נזוג אם יש שם כוסות. השיעור שלנו היום מתעסק באיזה נושא שאנחנו לא, ברוך השם, לא מכירים אותו. אצלנו כאנשי תורה ומצוות, כשומרי תורה ומצוות, אבל היות הוא חלק ממציאות של חיי נישואין, ולצערנו הם כן מוכרים, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, יש לנו שכנים, מכרים, חברים, שלא מקפידים במצוות כל כך, אז הנושא שאנחנו לומדים אותו הוא כרגע רק מה שחז"ל אומרים, תלמד ודרוש על מנת לקבל שכר. זהו. כמו שאומרים על מצוות, על מה שהתורה מדברת, על בן סורר ומורה, שלא היה ולא נברא, דרוש ותקבל שכר. לך תדע. שלא יהיו דברים סתומים ולא מענה. אמר פעם האדמו"ר, לצה"ל על המשנה, כתוב, ודע מה שתשיב לאפיקורס. אז זה שכולם מתלהבים שהם רוצים להתווכח. באפיקורסים ולענות להם ולהתווכח איתם. זאת אומרת, לא, זה טעות בהבנת המשנה. דמה שתשיב לאפיקורס שבך. שיהיה בך כל מיני מחשבות של אפיקורסות, אז תדע מה לענות. אז קודם כל תענה לעצמך. אנחנו את הנושא הבא שנקרא הסכמי נישואים. או אפשר להגיד נישואי בוסר. הוא נושא בעייתי. מבחינה הלכתית, יש הגמרא ביבמות דנה בזה כמה וכמה פעמים, בהלכה, בראשונים, שולחן ערוך, דנים בזה פוסקים, מה הדין שזוג שהחליט להינשא זה לזו, שלא על ידי חופה וקידושין, אלא על ידי הסכם, מה שאנחנו קוראים היום נישואים אזרחיים, הוא על ידי כל סוג של הסכם שבהם שני הצדדים מסכימים להיות קשורים זה עם זו, בקשר של זוג, כולל חיי אישות בוודאי, כי אחרת מה העניין? אלא שהזוג הזה לא רוצה להתחייב, לא רוצה לקחת את האחריות, אז הם מוכנים לקחת אחריות מוגבלת. מבחינה הלכתית אנחנו יודעים, זו המשנה הראשונה בקידושין, שיש מספר דרכים בקידושין, והגמרא סוברת שיכול להיות שאם יהיו קידושין כאלה, ששני בני הזוג מתכוונים ברצינות, ואין מטרתם לסתם הוללות, אלא ברצינות להקים תא משפחתי, לחיות יחדיו ולהתקדם בחיים בצורה כזו, ייתכן והקידושין תופסים מדרבנן. אני זוכר ששאלתי את הרב ליאור, שאלו אותי שאלה ואני הסתפקתי בה מאוד. השאלה הייתה של זוג, היום הם מבוגרים כבר, שאלו אותי לפני חודשיים, הבת של הזוג הזה, שהיו זוג, התגרשו, ותקופה מסוימת אחר הקידושין, זה משפחה לא שומרת תורה ומצוות, הם חזרו לחיות יחד. ללא חופה, ללא קידושין, חיו יחד, שנים. והאישה המשיכה לחיות עם הגרוש שלה, במשך שנים. עכשיו לא עלינו אותו אדם, חולה מאוד, מצב קשה מאוד, והאישה שאלה, היות והרופאים צופים שזה עניין של זמן וזהו, כי חזרה מהמצב שלו זה בחינת נס, היא שאלה, כשזה יקרה, האם היא צריכה לשבת שבעה? שאלה מעניינת לפני עצמה. ואני התחבטתי מזה מאוד, כי מצד העניין היא גרושה. היא גרושתו, אז היא לא צריכה לשבת שום דבר. אין לה שום קשר אל האיש הזה. מצד שני, אולי מדרבנן, הם היו ידועים כחיים יחד, חיו חיי אישות. אז יכול להיות, יש פה ספק קידושין, וכן תצטרך לשבת עליו שבעה. אני קשרתי לרב ליאור, שאלתי אותו, הוא פסק לי בצורה חד משמעית. היות והאנשים הללו רחוקים מתורה ומצוות, בוודאי ובוודאי שאחרי שהתגרשו וחזרו, מטרתן לא היה לשם קידושין. כי כבר היו מקודשים. היה פה זוג נשוי לכל דבר, ונפרדה החבילה, וזה היה רק לצורך עניינים של, שלהם. זה נהנה וזה לא חסר, אבל לא היה בזה שום צד של אישות במובן המינימלי. לכן, שזה יקרה, היא לא יושבת ולא נוהגת שום מנהג אבלות, ואין בינה לבינו כלום. כי הסכמי נישואין הוא דבר שהוא אנטי יהדות, אנטי יהודי, לא רק בצד המעשי, אלא גם בצד הנפשי הפנימי, כמו שנראה בנושא שלנו היום. אנחנו מביאים מספר מקורות.
הסכמים
נישואים
שנשים בלי
קידושים, לא, אם יש שני עדים כשרים, זו באמת שאלה יפה. אם יש שני עדים כשרים, ופה אני אומר לא להלכה, אני לא יודע מי ישמע את זה, אבל אני אומר את זה, זה לא להלכה, אלא בשביל הלימוד. אם יש שני עדים שרואים זוג, שהאיש אומר לאישה, או הבחור לבחורה, או הנער לנערה, כלומר, מעל גיל 12 ו-13, ונותן לה טבעת, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה וישראל, והעדים כשרים, כלומר, אין בהם שום צד פסול, והאישה מושיטה, האישה, בחורה, הנערה, מושיטה את אצבעה, בעצם מושטת האצבע היא ההסכמה, ומקבלת את הטבעת, אישה זו מקודשת מדאורייתא. ואז אנחנו יודעים שבמקרה ומדובר במשחקי ילדים שהיו דברים כאלה, לצערנו, הצריכו אותם גט מספק. או שבית הדין על מנת לא להפוך בחורה צעירה, ילדונת, לגרושה, היו מנסים למצוא פסול בעדות. וברגע שמצאו פסול בעדות, אז העדות בטלה והקידושין לא תפסו. כי אין לקדש ללא עדים. קידושין לא תופסים ללא עדים. כלומר, עומד בפני בית הדין שתי אופציות. או לפסול את העדות, לראות משהו שלא היה בסדר בעדות, ואז אין קידושין בכלל, או שצריך לתת גט מספק, זה נושא מורכב, מה שדיברנו לא להלכה, אלא רק בשביל הלימוד, חס ושלום קורה דבר כזה במשפחה, צריך לפנות לרב הספציפי באותו מקום, במישהו שהם רוצים, כדי שיורה להם בדיוק איך לצאת מהמבוכה ומבולקה הזו, כי זה דבר מאוד לא פשוט. אומרת הגמרא במסכת פסחים, תניא, רבי שמעון אומר, כל סעודה שאינה של מצווה, סתם, סעודה, אין תלמיד חכם רשאי ליהנות ממנה. אל תשתתף שם. אנחנו יודעים שהגמרא מספרת במקום אחר, שבירושלים היה מנהג שהיית מזמין מישהו לסעודה, והוא שואל אותך, בסדר, מי ומי האורחים? הוא לפי האורחים יודע אם הוא בא או לא בא. כגון, מה פירוש סעודה שלא של מצווה? אומרת הגמרא בפסחים, בת כהן לישראל. אין הכוונה לימינו, כי היום אין כהנים מיוחסים. שם מדובר בתקופת הגמרא לכהן מיוחס שהוא כהן. אז בת כהן לישראל, אתה מוריד בקדושתה. שהרי לפני כן יכלה לאכול בתרומה, יכלה לאכול בקודשים, ועכשיו לא. אז הוא אומר, לא, אל תשתתף בסעודה כזו. אמר רבי יוחנן, בת כהן לישראל, אין זיווגן עולה יפה. ושוב, זה לא לימינו אנחנו, כי היום כבר אין כהנים מיוחסים, אבל בזמנם ודאי שכן. הגמרא שם בפסחים המשיכה ואומרת, רבי יהושע, דוגמה, הוא מביא דוגמה, רבי יהושע נשא וכהנתה, נשא, התחתן עם אשת, עם בת כהן, וחלה, וחלש, מי החולה? אמר לו, ניחלה לאהרון די דבק בזרה, לא מתאים לאהרון הכהן, אני אהיה דבוק בזרו, וכזה חליתי. היו מצבים כאלה, כן, כן, נכון, היו, גם בזמנם, היו. אבל פה אומר רבי שיר, רבי שמעון אומר, שמע, סעודה כזו זה לא סעודה של מצווה, זה הורדה בקודש. בסדר? אנחנו לא לומדים דברים הלכתיים כרגע, אנחנו לומדים את הדברים שקשורים לצד ההבנה של מה עומק הנישואין ומה העומק של הקשר הזוגי. במדרש רות, אומר המדרש, כל הנושא אישה כשרה, וזה חשוב לבנים, לגברים שבינינו, אדם שלוקח אישה כשרה, כאילו קיים כל התורה כולה. תכף נבין את העומק של הדברים. הזוהר הקדוש, פרשת בראשית, אומר, שכינתה לא שריה בביתה, שכינה לא שורה בביתו, אלא בזמנה דהתנסיב בעינתתה. כלומר, אדם לא שורה שכינה בביתו, אלא אם כן הוא נשא אישה. הגמרא במסכת סוטה, שמדברת על גט, שאישה יוצאת מבית בעלה הראשון, כתוב בתורה, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אמר על זה רבי יוסף, הכתוב קראו אחר. זה צריך לדייק. למה? איך לא התורה לכתוב? ויצא מביתו והלכה וניסה לאיש. מה? למה זה דווקא אחר? מזה למד רבי יוסף, שאין זה בן זיווגו של ראשון, שזה הוציא רשעה מביתו, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו. כלומר, אנחנו נבין את זה בהמשך, מה העניין הזה, שגירושין שאחד מוציא ואחד מכניס. הגמרא בסוטה גם אומרת, וקשה לזווגם כקריאת ים סוף, הכוונה היא לזיווג השני, לא רק לזיווג הראשון, שקשה למצוא, אבל הזיווג השני הוא הרבה יותר קשה. ודבר מדהים, שאומרת הגמרא בסנהדרין, שראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי המעשה. כלומר, היא הייתה נשמה שלו, אלא שבאה עליו במכאוב. מכל מיני סיבות, תכף נראה. בזוהר במסכת דברים, בזוהר בספר דברים אומר, באי שעתה ממש, באותו שעה ממש, דנפיק ברנש לאלמה, ברגע שהאדם נולד בעולם, בזוג הזדמנת לה, בת זוגו מזדמנת לו, איזה אחי ברנש, אם הוא זוכה, יאבין את זיווגי, מוצא אותה. ואילב, הוא לא זכה, תכף נראה מאיזה בחינה, מפרישים למיני, לא נותנים לה אותה, ונותנים לאחרה, נותנים לו מישהי אחרת, כדי שלא ייבטל מהמצווה, ומולידים בנין דלה קייעות, בנים לא הרגונים. טוב. כלומר, מכל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו עדים, וכל מיני משברים בחיי הנישואים. אחד מגרש, השני נהיה חולה, הרביעי, כן, ראינו פה דברים לא נעימים. דוד המלך, לא נותנים לו, צריך לבוא לו במחאוב. זוגות נפרדים זה מזה. לצערנו היום זה מודה, זה אופנה. יש כאלה זיווגם עולה יפה רק בנישואים שניים, בנישואים הראשונים לא עולים יפה. ויש שאינם מצליחים בכלל להינשא. יש כאלה שמתחתנים רק עם אלמנות. מוצא אלמנה ומתחתן איתה, ולפני זה לא היה שום שידוך או גרושות. לפני זה לא הצליח. יש איזה כלל גדול, שלמדנו אותו מזמן, שלא מסתדר לנו. אמרנו, ש-40 יום לפני יצירת ולד, יוצאת בת קול ואומרת לפלוני, לפלוני. אז למה זה לא מסתדר? איך זה מתיישב? יותר מזה, שהגמרא אומרת שקשה זיווגם כקריאת ים סוף, למי הזיווג עושה? הקודש אמריחו. אז מה, קשה לו משהו? מה הקושי שלו? לקודש ברוך הוא לא קשה דבר? חכמים שעמדו על הקשיים האלה, הסבירו את הדברים באופן הבא. אדם עשוי לאבד את בת זוגו השורשית בשל מעשיו השליליים. ואז הוא נושא אישה שלא לו. והתוצאה ברורה. הזיווג לא מצליח. לא מצליחים להגיע להרמוניה. אין שלום בית. הבנים שנולדים מזיווג כזה לא הגונים, ולמעשה אפשר כבר לראות מלכתחילה את הסיום של הנישואים הללו, זה שבירה. ולכן זה מה שלמדנו בשם הזוהר הקדוש, איזכי ברנש, כלומר אם אדם זוכה, יביא לזיווגי, נותנים לו את בת זוגו השורשית. ואם לא, מפרישים למיני, הוא לא זוכה, מרחיקים אותה ממנו, ויבין להכרעה, ומולידים בנים שלא ראויים, נותנים לו אישה אחרת. זאת אומרת, שבזה, אנחנו גם נבינים, מה המשמעות של הקושי, מה שאמרנו, כקריאת ים סוף. הגמרא מסכת סוטה אמרנו, אומרת, ש-40 יום לפני יצירת ולד, יוצאת בת קול ואומרת בה פלוני ופלוני. ואם ככה, מה המקום למי שאומר שמזווגים לאדם לפי מעשיו? זו שאלה שהגמרא שואלת. זה סותר. הגמרא מתרצת שכל מה שאנחנו אמרנו, שאדם זוכה לאישה לפי מעשיו, או קשה לזווגם כקריאת סיום סוף, זה מתייחס לזיווג שני, לא לזיווג הראשון. מה זאת אומרת? אם אדם לא זוכה למלא את הייעוד שלו עם בת הזוג השורשית הרוחנית כמו שלמדנו, הדבר הזה נחשב לפני הקדוש ברוך הוא שינוי במעשה בראשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עבורו את הנשמה השורשית. ועכשיו, בגלל שהוא לא מתאים לאותה נשמה, הקדוש ברוך הוא צריך לשנות סדרי בראשית. בניגוד לתכלית האלוקית שנקבעה. זה הקושי. ולכן כתוצאה מאותה בחינה שאמרנו, הטרחה שראינו אצל רבי יוסי, אצל בנו, שאמר לה תאנה תשני, תברך ותוציא תאנים לא בזמן, הניסויים הללו לא ניסויים מושלמים בכלל, כמי שזה לא בת זוגו. ולכן מתאימים לו איזה שותפה לפי המעשים שלו. ואז יש סיכון למלים שאינם עגולים. זה פשוט שהיא לא בת זוגו. יש איזה מין שותפה, חיים של, איך קוראים את זה היום? איך אמר לי זה מישהו? הם חיים יחד, הידועה בציבור, הידועים בציבור. זהו, הם ידועים. כלומר, התופעה הזו, התורה בעצמה מעידה, ואומרת שנישואי בוסר כאלה, הסוף שלהם ידוע, ויצאה מביתו והייתה לאיש אחר, לכן רב יוסף אומר, למה נקרא אחר? לפי שלא הייתה מעולם בת זוגו. לכן הגיעו למצב שהוא מגרש אותה. ומי הוא נקרא אחר? הוא נקרא אחר, הוא זר לה. כלומר, התופעות הללו, חז"ל רואים בהם, בחייהם ובחיי הכלל, באופן מאוד מוחשי. רבי ישוע אומר, שהוא נסע אישה בת כהנים ונחלש, כלומר חלה. רבי ישוע הבין, ברוח הקודש שלו, שזה לא סתם, זה לא מקרה, אלא פשוט היות והוא לקח אישה שאינה בת זוגו, לא השורש שלו, לכן הוא נהיה חולה. ומשום כך, הוא מסיק מסקנה ואומר, אהרון לא רוצה שאני אדבק בזרעו, זה לא השורש שלי. וכמה נפלאים דברי חז"ל, כשמגדירים נישואים שאינם משורש האדם, הם קוראים לזה נישואי רשות. לא קידושין, נישואי רשות. וסעודת נישואים כזאת היא סעודת רשות. נישואי רשות, סעודת רשות. שתמיד חכם לא רשאי ליהנות שם. אין לו מה לחפש שם. אחת הדוגמאות שהביאה הגמרא זה נישואי ישראל לבת כהן. היות והיא לא בת שורשו, לכן אין ערך לנישואים. שכאילו מבחינת המצווה והתכלית האלוקית, בת כהן שתישאר עם כהן, כדי שיביאו כהנים לעולם, כדי שיהיה מי שימשיך להביא אנשים שיעבדו בבית המקדש. עם כל בנות כהן, היו נישאות לישראל או ללוי, זהו, נגמר, זה רק יורנה.
אבל לכהנים הם נישאים מבנות ישראל.
כן, זה כן, כי אז מעלים בקודש, כי בניהם כהנים. אבל ברגע שכהנת מתחתנת עם ישראל, בנה, ישראל, לכן לפי השורש חשוב שתינשא לכהן, אחרת יעלם זרע אהרון. כלומר מבחינת השורש לא מתאים. זה יכול להיות רבי יהושע שהיה אב בית דין, כן, הגדול, אבל לא שייך בשורש, וזה נחשב כשותפות בהסכם לחיות יחד. והסעודה הזו סעודת חולין, ולכן תמיד חכם לא יכול להיות שותף לדבר כזה. להפך, מי שנושא אשתו השורשית, בת הזוג שלו, לכן כאילו קיים את כל התורה כולה. למה? משום שבזה הוא השלים את היצירה האלוקית. ומי שמשלים את היצירה האלוקית שותף למעשה בראשית, ומעשה בראשית נברא על פי התורה, אז הוא קיים את כל התורה כולה. ממילא, אנחנו צריכים אם ככה להבין שמה שהזוהר אומר, ששכינה לא שורה בביתו של אדם, אלא אם כן נשא את בת זוגו האמיתית, משום שהוא זוכה לשלמות. ואז ראוי שתהיה שכינה, שהרי אין שכינה בלי שלמות. פה אני צריך להכניס הערת ביניים. ישנם זוגות שהם הנשמה השורשית, שייכים זה לזה. אלא שבגלל מידות שצריכות טיפול של כל אחד מבני הזוג, או בגלל חוסר הבנה יסודית מה זה חיי נישואים, הם מפרשים כל משבר, כל קושי, הן מבחינת יחס, הן מבחינת הקשבה, הן מבחינת גילוי רגשות, הן מבחינת שותפות בעבודות הבית, הן מבחינת שותפות בפרנסה, והן באלף ואחד סימנים שיש לפעמים בבני זוג, הם תולים את זה שהם לא מתאימים, כי זה לא שייך. לא שייך. נזכיר את הרב ליאור, שאמר לי פעם שבא אליו זוג, שהיו כבר במספר פעמים שבית הדין הכריח אותם ללכת לשלום בית וכל מיני עניינים, וזה לא הצליח. אז באו אל הרב ליאור, ובאו לדבר איתו ואמרו לו, זהו, אנחנו רוצים, הבעל אמר, די, מספיק לי, אני גמרתי עם השלום, על הבית, שלום בית, נגמר, לא רוצה, רוצה, סיים את הסיפור. אמר לו הרב ליאור, אמר לי, אמרתי לו, שאני מציע לו כטיפול ככה לפני שמחליטים סופית, שישבו שניהם, יפתחו מסילת ישרים ויתחילו ללמוד. ואז הכל יסתדר. כי זה לא בעיה שורשית, זה בעיה מידתית. יש הרבה אנשים שמתגרשים היום מהר מאוד, בגלל שהם לא מוכנים להודות שהמידות שלהם לא תקינות. הם לא מוכנים לומר, אני לא בסדר. ואני רואה רק רע בבן הזוג, או אני רואה לא הכל רע, אבל הרוב רע. ואו שאני רואה צדדים טובים, אבל לא מצליחים בעיניי כי הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. ושוכחים שיש חלוקת תפקידים ברורה בבית. וזה אולי פעם נדבר. כאשר אין הבנה מהי חלוקת התפקידים, לא מבחינת מי ירים את המגבת שנפלה או מי ישלוף כלים, רעיונית. אני אתן דוגמה. האישה יכולה להגיד לבעלה, החוצה שאתה לובש, אני לא רוצה לראות אותה יותר. מכוערת. והבעל צריך לקבל את דעתה ולא להשתמש ביותר. כי זה עניין של האישה. היא אסתטית. היא דואגת בדרך כלל לקנות הבגדים. היא זאת שדואגת לכל הנושא הזה. ויש לה תביעת עין חדה יותר. הבעל יכול לשבת, להסביר, שכנע, בסדר. קיבלה, קיבלה, לא קיבלה, אז זהו, החולצה הלכה. כי זה תפקידה. לעומת זאת, אישה יכולה לעשות קניות של בגדים או דברים הביתה, והבעל הוא המפרנס, וזו חובתו, ולא חובת האישה. והוא, לפי דעתו, אשתו מוציאה מעבר ליכולת. הוא יכול להגיד לאשתו, סליחה, זה מעבר ליכולת. והאישה צריכה לשמוע. ולהפסיק, או להגיד לו, אני מבינה, בוא נשב. אבל הבעל צריך להגיד את זה בצורה יפה, כובדת, נעימה. לא בזמן שהוא רותח על המינוס. אלא לנסות להסביר ולהגיע להבנה, ולמצוא כנס דרכי האישה, אכפת לה איך שהיא תיראה, וחשוב שהיא תיראה, טוב לבעלה, והילדים צריכים לראות טוב, ולא בני עניים. אז ממילא, יש פה חלוקה ברורה. הבעל יכול לבקש מאשתו גם כן שתעזור בפרנסת הבית. אבל היא לא חייבת. יש פה איזה מין דבר של חייב ומשתתף. כאשר אין חלוקה ברורה של מה אני ומה אתה מבחינת התוכן הפנימי הנשמתי של האדם, של בני הזוג, אז כל דבר קטן יכול לרוץ לרבנו. מה הבעיה? היא לא יודעת לבשל. זהו. אישה יכולה לבוא להגיד לבעלה, תשמע, אני צריכה עוזרת. מצטערת, צריכה עוזרת. והבעל צריך לדאוג שיהיה עוזרת. או שיבוא לעזור בעצמו. יש דברים שצריכים להתחלק שווה בשווה בבני הזוג. יש תפקידים שהם אחריות אישית של כל אחד מהצדדים. יש דברים שהם שותפים, מסייעים. אבל האחריות נשארה אצל האחראי. היא לא עברה דירה. זאת אומרת שכך צריך לבנות בית אמיתי. תוך הבנה של תחומי האחריות ושותפות. לכן כל מי שממהר בגלל סיבות כאלו אחרות לרוץ ולחשוב על פירוד, על שבירת בית, קודם כל שיעבוד על המידות שלו היטב היטב. ויבחן עד כמה הוא מרחיק ריאות ולכת מהאמת. אז אם ככה כל שכן בנישואי בוסר. הזוהר הקדוש בספר שמות אומר, מנדנסיף ארמלתא קרית עלי ולא ידע כי בנפשו. תכף נסביר. ולא ידע, היא בת זוגו. מנדנסיב ארמלתא כמנדה על בימה ברוטן תקיפין בלחבלין, ולא ידע יעבור בשלום או ידבג או תאומה. כלומר, בדברי הזוהר שקראנו עכשיו, ועוד כמה ממאמרים שנמצאים בזוהר הקדוש, אנחנו נביא עוד בהמשך כמה דוגמאות, אנחנו נראה כיצד הדברים מקבלים משנה תוקף. בסיכון שאדם לוקח על עצמו, כשהוא לוקח אישה שלא משורשו ומחלקו. עד כדי כך, כי בלשון הזוהר משמע, שאדם מכניס את עצמו לסכנת נפשות ממש, כדברי הזוהר, ולא ידע כי בנפשו הדבר. ולמה? היות והוא לא יודע אם היא בת זוגו, ובהמשך הזוהר מדמה את זה למצב של אדם שמפליג בספינה בים סוער, במצב של סכנה גדולה, חייו תלויים לו מנגד, והוא לא יודע בכלל אם הוא יגיע לחוף מבטחים. כך אדם שנושא ארמלתא, שזו אלמנה, שייתכן ואינה בת זוגו, הוא מסכן את עצמו עד כדי סיכון נפשו. זה ההסבר העמוק למה שחז"ל קבעו מושג הלכתי, לא עלינו ולא על אף אחד, גדר של אישה קטלנית, כך היא מוגדרת. מה זו אישה קטלנית? זו אישה שנישאה לשני אנשים שונים, נישאה לראשון ונפטר, נשארה אלמנה, נישאה לשני ונפטר, חוששים שהשלישי גם כן ייפטר. אז היא נקראת אישה קטלנית. הגמרא דנה בזה ביבמות, עד מתי ואיזה מצב, האם שלישי, האם רביעי, האם יש דרכים לפתור את זה, זה לא הסוגיה שלנו. אבל יש מציאות כזו. אם היא לא השורש שלך, זה מסוכן. רבי ישוע חלש. הוא לא בא מצד הבעיה הרוחנית שלו. הוא היה אב בית דין הגדול שבירושלים. לא דואגים לו בעניין הזה. זה לא מתאים. לכן, אנחנו מכירים מניסויים כאלה שבהתחלה יש ירח דבש ואחר כך החיים מתחילים לחלוף, והיות ואין פה אחריות מוחלטת אלא מוגבלת, אדם מתחיל לראות שהוא מיצה פחות או יותר את מאווייו הראשוניים, השניים בקשר הזה. אז אנחנו מוצאים תופעה שאדם אומר, יש לי אישה רעה, יש לי בעל רע, אותו זוג שהיה נחמד, הכל היה יפה, פתאום מתחיל למצוא את הצד הלא טוב. את התופעה של אישה רעה שבעלה סובל ממנה, חז"ל אומרים, שאישה רעה צרעת לבעלה. כמו מחלת הצרעת. עוד כל מיני ביטויים כאלה, ותארים מאוד חריפים, בגנות אישה רעה. ומסביר הזוהר הקדוש שגם באדם צדיק, והיו כאלה, שסובלים מאישה רעה, זה צרעת בבעלה. ולמה? מה ההסברים ככה? למה אדם צדיק צריך לסבול מאישה רעה? מסביר הזוהר הקדוש שזה מצב של גלגול. ומה פירוש? שהאדם פגם בחיי הנישואין בבריאתו הקודמת. ומאחר ולא הצליח לתקן אז, הוא חוזר ונברא, ונותנים לו אישה רעה, כדי שיתקן את מה שהוא קלקל. כך אומר התיקוני הזוהר. כלומר, יש אפשרות כזו שאדם לא יקבל את בת זוגו המקורית. עכשיו אנחנו מבינים למה. מיד, אלא רק אחרי שהיא נישאת לאחר. דוד בת שבע, דוגמה. כמו שחז"ל אמרו, והבאנו את זה כדוגמה במסכת סנהדרין, שראויה הייתה בת שבע לדוד מתחילה. אלא שבא עליו במכאוב. והזוהר מוסיף ואומר בזה ובראשית, יש ודוחים אדם מפני אדם, ואף זה בגלל מעשיו הרעים, ולכן אנחנו יודעים שמארסים אפילו בתשעת הימים. שמה יקדמנו הרחם ורחמים. ככה גמרא אומרת. הנה אנחנו מבינים עכשיו למה. כי יכול להיות שבגלגול הקודם היא שלו אמנם, אבל הוא צריך לתקן גם מהנישואים הקודמים שלו. והיא תינתן לאחר. אותם הפעמים שאנחנו רואים למשל, והיו כאלה, שצעיר מתחתן עם אישה מבוגרת. ואתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? מה קורה פה? רב היה כזה. רב התחתן עם אישה מבוגרת ממנו. והנישואים מוצלחים מאוד. או צעירה מתחתנת עם מבוגר. אבל לא תגיד מבוגר, אנחנו מדברים 3-4 שנים. מדברים על הרבה שנים. אני יודע שסבתי עליה השלום, וסבי, היא הייתה גדולה ממנו 10 שנים. כן, הם היו בני דודים. שניהם עליהם השלום. והיא סייתה תמיד מספרת שבחוץ על הארץ הם גרו כולם ביחד באותה עיירה. המשפחות גרו קרוב. היא הייתה מספרת שהוא היה ילד קטן. שהוא היה בן 3 והיה לו פאות. אז היא הייתה מסדרת לו את הפאות כל בוקר. היא הייתה בת של אחותו. והגמרא אומרת, עולם יישא אדם את בת אחותו, ושיתחו ביניהם, והכירו אותו מיום שנולד. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי יש ואחד מבני הזוג מקדים לבוא לעולם הזה, ובבוא העת הם נישאים זה לזה, אז לא לדאוג כל הרווקים והרווקות. זה בסדר. זה העניין הזה. אותו דבר, יש איש רע. אנחנו אומרים בתפילה, יש מקום שאנחנו אומרים בתפילה, אולי נדבר על זה בהמשך, על העניין שהאדם מתפלל בבוקר. לגבי אלמנה וגרושה, אומרת הגמרא בפסחים, משל, לא תבשל בגדרה שבישל בה חברך. אומרת הגמרא שם, זו גרושה בחיי בעלה. לא מדובר כשבעלה כבר לא בעולם הזה. כלומר, התגרש, ואחר כך הוא נפטר. עדיין הוא חי. אומר הזוהר הקדוש, בספר שמות, אין אישה מתיישבת טוב עם בעל שני, תכף נראה מה הכוונה, יתתה דחירת לתדיר, בחיית עלה ואתנח עלה. האישה זוכרת תמיד לבעלה הראשון, ונאנחת ובוכה עליו. ולכן הזוהר החדש כותב, מה שכתוב לו, תחבול בגד אלמנה, הועיל ומשכונה בידו של מקום, לא מן הדין למשכנה פעם נוספת. יודי כבר הייתה ממושכנת לבעלה פעם אחת, לא עוד פעם תמשכן למישהו אחר. דכתיב לא תקום פעמיים צרה. תכף נבין מה מדובר. כלומר, הזוהר הקדוש מעמיק את המשמעות של האחדות והאחידות שבין בעל ואישה. צורה המאלפת ביותר לדעתי. ביחס למצבן של בני הזוג לאחר מות אחד הצדדים. אותה תופעה שאלמנה לא מתנחמת לאחר מות בעלה הראשון ברוב המקרים. יש מקרים יוצא באופן. ברוב המקרים. היא זוכרת אותו תמיד ונהנה אחת עליו. כל זה, למה? מה נקודת המוצא של הזוהר כשהוא מדבר על זה? נקודת המוצא של הזוהר הוא מתוך הבנה שאדם נושא את בת זוגו השורשית נשמתית מששת ימי המעשה. ולכן היא לא יכולה לשכוח אותו אף פעם. כי זה עצם העצמה היא בשר מבשרי, זהו. נלקח ממנה חלק מהנשמה שלה. לכן לא שייך לנחם אותה. משום שהיא נפש חצויה. ועל כן ממשיך הזוהר ואומר שזו הסיבה מדוע נישואים שניים כאלה לא עולים יפה. למעט אם קורה מה שאמרנו מקודם, שבעלה הראשון לא היה הזיווג שלה עכשיו, אלא זה היה בזיווג קודם, בגלגול קודם, והתיקון שלו נגמר והוא הולך מפה, ועכשיו היא מתחתנת עם הזיווג הראוי לה, אז יש לה נחמה. איך רואים את זה? כאשר אלמנה נישאת פעם שנייה, או גרושה, והנישואים החדשים עולים, מצליחים ופורחים. למה היא התגרשה? כי נישואי הקודמים לא היו טובים. ועכשיו הם טובים. סימן שפעם הקודמת לא היה שורשה, ועכשיו כן. אותו דבר אלמנה. אם רואים שהיא מתנחמת, ובונה בשמחה, והכל מחדש, והיא פורחת ועולה, סימן שזה הזיווג המתאים לה בגלגול הזה. לכן, הזוהר הקדוש מוסיף שההרגשה הזו שמרגישה אלמנה לאחר מות בת זוגה מעוגנת בישות המהותית הנפשית, משום שהבעל השורשי הוא בן הזוג שלה, ועוד בחייו הוא מתמזג איתה נפש בנפש, שורש בשורש, ונמצא שגם לאחר שהוא מסתלק מן העולם הזה, חלק מנשמתו ונפשו נשאר היכן אצל בת זוגו. לכן היא לא יכולה להתנחם. אלא אם כן אמרנו שזה לא היה השורש שלה בגלגול הזה. לכן, רבנו הרשש תיקן תיקון מיוחד. רבי שלום שרבי הידוע, אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, יש מי שאומר שהוא היה התגלות של הארי, שהבטיח את תלמידיו שהוא יבוא אליהם בגלגול אחר, והוא תיקן תפילה, תפילה מיוחדת, ותיקון למי שנושא אלמנה, כדי שלא יהיה קשר עם ויש עם הנפטר. זה נמצא, זה נקרא תיקון תפילה לנושא אלמנה של הרשש, לא עלינו, כן? אבל שידעו מי שידע. זאת אומרת שלמעשה, בכך אנחנו מבינים מספר שאלות שאולי עמדו לפנינו כשאנחנו לומדים את הנושאים הללו. אולי, אתם יודעים מה, נזכות את הרבים. היום התפילה הזו נמצאת מולי, אני אקריא אותה לאט לאט. בסדר, ברשותכם? כדי שמי שאולי צריך, אז יוכל לשמוע. אוספים 10 בני אדם, כשרים, יראי השם, ואנחנו יודעים שכל מקום שיש 10 אנשים, שכינה שורה, ואם אפשר, עדיף שיהיו תלמידי חכמים, כאלה שיושבים בבית המדרש, ויושבים והוגים בתורה, ובאים את האיש שעומד לשאת אלמנה, או אפילו שליח שלו, הוא לא חייב להיות שם, עם אותם 10, ואומרים כך, אם זה שליח, אז הוא צריך להגיד בשם פלוני בן פלוני, כן? לזכור, כי אם הוא שליח, הוא צריך להגיד את שמו של המשלח. וכולם יחד צריכים להרהר תשובה, והוא אומר, הנני עומד לפני קודש הבריחו ושכינתי, ולפני בית דין עליון והתחתון, ולפני מוריי ורבותיי, ואומר, ידוע ומפורסם כי כל איש מניח באשתו, בביאה הראשונה רוחה. באותו הרוח נשאר בגוף האישה להיות בניין אב לכל הבנים הנולדים ממנה. והנה עתה רוצה אני האישה הזאת, פלונית בת פלוני, לי לאישה. וירא אני לנפשי שלא יזיקני או יקטרג עמי ההוא רוחה, שהניח פלוני בן פלוני. הכוונה לבעלה הראשון. והקדוש ברוך הוא אינו חפץ בהשחטת העולם, ואינו חפץ לדחות נפש מפני נפש, כי אלוהים חיים הוא, מלך חפץ בחיים, ואינו חפץ להעניש לאדם בסיבת חברו, כי כל שחברו נענש על ידו, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, ומרבה להיטיב, כי חפץ חסד הוא. לכן אני שואל ומבקש מן הקדוש ברוך הוא ושכינתו ומתורתנו הקדושה ומבית דין של מעלה ומבית דין של מטה וממעלתכם שתצרפו עמכם הקדוש ברוך הוא ושכינתו ובית דין עליון ובית דין תחתון ותסכימו ותגזרו על ההוא רוחה שהניח פלוני בן פלוני בגוף פלונית בת פלוני שילך ויתחבר עם רוחו, נפשו ונשמתו במקום הראוי לו. ולא יהיה עוד לפלוני בן פלוני, שום רשות ושליטה על האישה הזאת, כלל בשום צד ואופן בעולם. וגם בכל הגזרה שלא יקטרג עמי ולא יזיקני בשום נדק שבעולם, לא בגופי, לא בנפשי, רוחי ונשמתי, לא בממוני ולא בבניי, ולא יהיה לו דין ודברים עמי, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ולא יגיע לי בסיבתו שום נזק ואונס והפסד בשום צד ואופן שבעולם. ובשכר זאת, אני מלדב מתנת יד לצדקה עבור תמידי חכמים, היושבים בארץ הקודש וכאן לתת מיד את הצדקה. למנוחת נפשו רוחו ונשמתו, ובעד ההוא רוחה שהניח פלוני בן פלונית באישה הזאת, פלונית בת פלוני, לעלותו ולחברו עם רוחו ונשמתו, ולבדותם ולהצילה מעונשים, לעלותם למעלה לגן עדן עליון, להתעדן באפרסמון דחייה בעץ החיים, ואכל וחי לעולם. זה אומר הנושא את האלמנה או שליחו. ומי ששומע, אותם תלמידי חכמים, אותם עשרה, עונים לו. בצירוב קודש הבריחו ושכינתי, וברשות בית דין של מעלה, וברשות בית דין של מטה, וברשות תורתנו הקדושה, וברשות הקהל הקדוש הזה, וברשות סנהדרין גדולה, וברשות סנהדרין קטנה, מסכימים אנחנו וגוזרים בכוח תורתנו הקדושה, על אותו הרוח שהניח פלוני בן פלוני, בגוף האישה הזאת, פלוני, בת פלוני, שיסתלק ויצא מגופה וילך להתחבר עם נפשו, רוחו ונשמתו, במקום הראוי להם, והסתלק מהאישה הזו, פלונית, בת פלוני, כל מין רשות ושליטה שיש לו עליה, ולא יישאר עוד לפלוני, בן פלוני, הנזכר, שום רשות ושליטה לאישה, פלונית, בת פלוני כלל. בכל צד שהוא ואופן שבעולם. וגם בכוח הגזרה היא על אותו הרוח של פלוני, בן פלוני, ועל נפשו ועל רוחו ונשמתו, שלא יהיה להם כוח ורשות להזיק לפלונית בת פלוני, שיחיה בשום נזק בעולם, לא בגופו ולא בנפשו, רוחו ונשמתו, ולהגיד את זה שוב, שלא יהיה להם כוח ורשות להזיק לפלוני בן פלוני, ולא בבניו, שיהיו לו, ולא במונו, ולא בכל אשר לו, ולא ייגרע פלוני בן פלוני, בסיבת אותו הרוח של פלוני בן פלוני, שום נזק והפסד. שום עונש ושום צד באופן שבעולם, ולא יהיה עמו שום צד דין ודברים, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אמן נצח סלע ועד. כלומר אנחנו רואים עד כמה הקשר הרוחני, השורשי, הנשמתי, הוא עמוק באופן שהוא בלתי נפרד לחלוטין מהאישה, מהקשר הזה של קידושין. לכן כל מה שאמרנו, כל מיני הסכמי נישואין למיניהם, הם פסולים בעיקרם. כי כל עניינם זה להרחיק מן הקדושה. אבל ברגע שיש נישואים כאלה אצל אנשים רחוקים מתורה ומצוות, ממילא אותו כוח כן נוצר אם הם חיים חיי אישות. ואחר כך כשהם נפרדים או נשבר את החבילה הזו, כי זו בדרך כלל מה שקורה, הנזק עולה וממשיך וממשיך אינסוף. ומשפחה כזו כבר לא חיה גם לאחר שנפרדים, עד שהם חוזרים אל הקדושה ועושים חופה וקידושין על ידי תורה, בדרך הקדושה, וצריכים להגיד לרב שהם חיו חיי אישות קודמים, משום כל מיני ספקות למיניהם, שספק קידושין, לא ספק קידושין, האם יש פה צורך לעשות משהו, תיקון מסוים, שלא יזיקו זה לזו. ובכן, טוב ללכת בדרכי השם ובתורתו, יהי רצון שהלימוד שלמדנו השנה בענייני הבית, כמו שקראנו לשיעור הזה, בניין הדעד, ייתן לנו כוח בתפילת ראש השנה, שכל אחד ואחד יערער בתשובה, ויבנה לו בניין הדעד אצל הקדוש ברוך הוא, בניין של שלמות, בניין של שאיפה לשלמות, בניין של רצון טוב. ונסיים בדברי רבנו אלכסנדר סנדר, שאני מזכיר אותו עכשיו בשבועות האחרונים כל הזמן, שהיה אביו של המערי ראש שושלת קומרנה, זכר צדיקים לברכה, שאמר בזיכרון דברים שלו, שיוז בפרשת ניצבים תמיד נפצית ראש השנה אחריה, ניצבים לפני ראש השנה, ויוז האדם יודע שהוא עומד לפני ראש השנה, עדיין לא הספיק לתקן מה שצריך, ואיך יעמוד ביום הדין הגדול והנורא, ולא יתבייש. הרי אותם הדברים שאומר היום, הוא אמר בראש שנה, שנה שעברה, ואיך יכול לחזור? והקדוש ברוך הוא אומר, למה לי רוב זבחכם ותוככם? אתם סתם מעיקים עליי. אתם אומרים אותם דברים ולא עושים כלום. אז איך אדם יכול להתפלל בכל זאת ולהתעורר? אמר, לכן הקדימו לו את הפרשה ואומרים לו, אתם מצווים היום. חז"ל בזוהר, במקומות אחרים, אומרים היום זה יום הדדינה, בראש השנה. כשאתם נמצאים בראש השנה, אתם מצווים. תעמדו, תגידו כך. ריבונו של עולם, בני בשר אנחנו, ולא בינת אדם בנו. ואנחנו יודעים שאנחנו תקליט שבור, ולא כל כך מצליחים. אבל אנחנו מקבלים עלינו עכשיו מחדש, ניצבים. אנחנו ניצבים עכשיו בברית שעשה משה עם עם ישראל מחדש, ומקבלים עלינו עול מלכות שמיים וקיום תורה ומצוות מעכשיו. ומה שצריך לתקן, לתקן, אבל תן לנו את הכוח בזכות זה, וכותבינו בספר צדיקים, ישרים ותמימים לאלתר, כדי שנוכל לעשות רצונך בלבב שלם, ותסייע בידינו לתקן את אשר צריכים אנו לתקן. אז יהיה לו כוח לעמוד והתלהבות ולהתפלל, כי הוא קיבל מחדש את הכל ויכול להיכנס בברית. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יכתבנו ויחתמנו בראש השנה הזה, בספרם של צדיקים, בכללות עם ישראל כולו, ונזכה לגאולה הקרובה, בשנה הקרובה, ממש עין ועין, נראה בשוב השם ציון. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.